התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, מאמן נבחרת ישראל בחלון האחרון במוקדמות אליפות העולם, נדב זילברשטיין. מה שלומך נדב?
הלאה, ערב טוב, שמח להיות פה, אני מצוין.
בהחלט כיף שאתה כאן, ואנחנו נגיע במיוחד לשבוע האחרון שלך בעצם בתפקיד מאמן נבחרת ישראל, שבוע שהסתיים בדרך הכי טובה עם ניצחון גדול בסלובניה, ועוד נגיע לדברים אחרים בקריירה שלך בהמשך הפרק, אבל בוא באמת נתחיל מעשי ונדבר על התחושות אחרי הניצחון של הנבחרת על סלובניה. תספר קצת אולי על הטיסה חזרה לישראל.
תחושות היו מצוינות, ניצחון באמת יפה, שהיה מגיע לשחקנים ולצוות שמסביב אחרי שבוע טוב שעשינו, עם אנרגיות טובות, עם חבר'ה שבאו ממש בטירוף, חלקם שהיו בנבחרת לפני כן והיה חשוב להם לנצח לאור מה שקרה לנו בקמפיין, וחלק השני שהוא חבר'ה חדשים שלא היו בנבחרת ומאוד רצו להוכיח את עצמם ומאוד רצו להיות חלק מהדבר הזה, והיה חשוב להם להופיע טוב ולנצח.
תספר קצת על התחושות שלך במהלך השבוע. באמת עמדת בפרונט בעצם של כל הכדורסל הישראלי כמאמן הנבחרת, עד כמה הרגשת אחריות בתפקיד, עד כמה נהנית?
אני אחלק את זה לשתיים. קודם כל, מצד אחד הייתה לי הרגשה קצת של עצבות מסוימת ומשהו שחסר בשל העזיבה של גיא, שהייתה לי זכות גדולה לעבוד איתו בשנה ומשהו האחרונות, ולצערי ולצער כל הצוות בחר לעזוב אחרי חלון נובמבר. החלטה שאנחנו לאור חיי היום יום בנבחרת איתו בשנה וחצי האחרונות מבינים ומכבדים, אבל אם זה היה לנו חבל, כי מאוד מאוד רצינו לסיים את הקמפיין הזה כולם ביחד. מצד שני, כמו שאמרת, כן, זו אחריות גדולה מאוד, כבוד גדול, זכות גדולה. ידעתי שזה הולך לקרות כבר כמה שבועות לפני כן, אז עשיתי עבודה עם עצמי, ידעתי טוב מה הצוות כולו, לא רק אני, גם דרור וגם יואב, עשינו כמה וכמה פגישות לפני כן, באנו מאוד מפוקסים, הן ברמת התכנים המקצועיים וגם ברמת המסרים שאנחנו רוצים להעביר, דברים קצרים ופשוטים כדי שהחלון הזה יעבור כמה שיותר טוב.
התייחסת באמת לגיא גודס, תספר קצת קודם כל על ההצעה מאיגוד הכדורסל לאמן את הנבחרת, וגם האם יצא לך לדבר עם גודס מאז, ואולי גם נגלוש לחלק המקצועי, איזה דברים שימרת ואיזה דברים עשית אחרת?
האמת שההצעה להצטרף לצוות האימון של הנבחרת תפסה אותי קצת בהפתעה, התקשר אליי פיני גרשון, שאל אותי אם זה משהו שמעניין אותי לעשות, הוא ביקש שאני אחשוב על זה, אמרתי לו שאני לא צריך, שאחד הדברים שאני חושב שהם חלום של כל מאמן ישראלי זה להיות חלק מצוות אימון של נבחרת ישראל, בתור גם אחד שהוא פטריוט ישראלי וגם אחד שאימן המון בנבחרות ישראל הצעירות, זה משהו שמאוד רציתי לעשות, וישר אמרתי כן. דיברתי עם גיא, הייתה לנו שיחה מצוינת. העבודה איתו הייתה בית ספר אחד גדול, כל מה שקשור בניהול הצוות עצמו, כל מה שקשור במה הוא רוצה מעצמו ואיך הוא רוצה לעבוד. הוא נכנס לסיטואציה לא פשוטה אחרי מה שקרה עם עודד, ועשה עבודה מצוינת לדעתי לפחות. ברור שהיה לנו חיבור טוב, ועדיין יש כמובן בצוות כולו, גם דרור, גם יואב, גם מוטי. מעבר לזה שאנחנו קולגות ושותפים לאותו צוות, נוצרה בינינו חברות טובה. אני בקשר עם גיא, בקשר רצוף. דיברנו בשבוע האחרון, הסתמסנו הרבה בשבוע האחרון, הוא החל לנו בהצלחה ופרגן לנו אחרי שניצחנו. חלק ממה שעשינו, חלק גדול ממה שעשינו היה גם בשבילו, כי היה חשוב לנו לנצח, כי הוא חלק מאיתנו. לגבי התכנים, היו דברים ששמרנו, גם הגנתית, גם התקפית. היו דברים בגלל שהסגל היה שונה פרסונלית, אז היינו חייבים לעשות התאמות מסוימות, כדי למקסם את מה שאנחנו יכולים להביא למגרש. אין ברמת שניים, שלושה דברים בהתקפה, אולי איזה דבר אחד, שניים בהגנה, אבל אולי השינוי הכי גדול היה יותר ברמה של התפקודים, ובעיקר בכל מה שקשור בנימרוד, ששיחק יותר בעמדה שלוש, כי היה חשוב לנו מאוד להיות בליינאפים גדולים וגבוהים ואטלטיים, וגם שיחקנו עם עוז, כבקאפ שלו, גם בעמדה שלוש. הייתה לנו תוכנית שלצערי התפספסה עם אור קורנליוס, שהיה אמור להיות מאוד משמעותי בשבילנו בחלון הזה, ולצערי הוא חלה ולא הצליח להיות חלק ממנו, אבל אני, לאור מה שהוא עושה השנה, אני בטוח שיהיו לו הזדמנויות בעתיד. אז ניסינו לנתח ולבדוק מה, בעיקר מה יכול לעבוד לנו מול הפינים, ו בגלל זה השתמשנו המון, כן, נמרוד בשלוש, וגם עם עוז, רצינו את אור בעמדה שתיים, כדי שנוכל לעשות המון חילופים אוטומטיים, כי זה משהו שיכול לשבש להם את משחק ההתקפה. לשמחתי, בהרבה מאוד דקות הצלחנו, עשינו קצת טעויות בסוף שעלו לנו במשחק, אבל זה חלק מתהליך הלמידה.
אחד הדברים הכי מעניינים זה ללא ספק שאלת הזימונים, בנבחרת, ותמיד יהיו אנשים שיסכימו עם הזימונים ותמיד יהיו אנשים שיתנגדו, ועכשיו אשמח לשאול אותך איך קיבלת את ההחלטה איזה שחקנים לזמן ואיזה לא. ויש לנו גם שאלה מאחד מחברי קהילת ספורט סאבי שקיבלו אפשרויות לשאול שאלות, זה קבוצת וואטסאפ קהילתית של האתר, ואחת מהשאלות היא מה הסיפור עם עמית שמחון, שחקן מצוין ואחד הקלעים הטובים ביותר בליגה, לא מבין את הסיבה שלא זומן. אז אשמח שתספר על הזימונים, ובין השאר גם אולי על זימון שמחון.
טוב, הזימונים תמיד נעשים משיקולים מקצועיים, בטח בתקופה של גיא, אין שם שום דבר שהוא מסביב, שום סיפור שהוא מאחורה, הכל ענייני וקורקטי. אנחנו מנסים להזמין, מצד אחד יש לנבחרת עוגנים, שמן הסתם, אם חס וחלילה הם לא פצועים או בסיטואציה מקצועית פחות טובה, הם יהיו שם ברוב הפעמים. אם זה תומר שהוא עוגן והוא קפטן הנבחרת, אם זה נמרוד, זלי, גבי, שחקנים שכבר עשו קמפיינים, סליחה אם שכחתי מישהו, עשו קמפיינים והם מוגנים בנבחרת הזו לאורך לפחות השנה ומשהו שאנחנו נמצאים. היה חשוב לנו לזמן שוב גם את עוז וגם את איתי, שעושים עונה מצוינת בהפועל ירושלים. קנה לגבי אובר שעושה עונה מצוינת בגליל, ואיתי מושקוביץ' הם ישראלים מובילים בליגה, ורצינו לתת להם ניסיון בינלאומי. אני אולי בסוף אגע ב... אולי עכשיו בעצם. יש חשיבות מאוד גדולה בחלונות לסגל רחב, לזה שיש הרבה מאוד שחקנים שהם חלק מזה. אני מניח שנגיע באיזשהו שלב לנושא המאמן, אבל אני חושב שברגע שיש מאמן עם שיטה מסוימת, שיש הרבה מאוד שחקנים שמשחקים בשיטה הזאת ומתאמנים בשיטה הזאת לאורך זמן, אז ברגע שיש סיטואציה להזמין חלק מהם לחלון מסוים, אז וכולם שוחים בשיטה וכולם שוחים בדרך, אז זה ממש ממזער נזקים. וזה עוזר לנבחרת להתחיל מנקודת התחלה של החלון הרבה יותר גבוהה מאשר לאסוף שחקנים, לנסות לשחק בדרך מסוימת, בחלון מסוים, לנצח, להפסיד, לא משנה, להגיע לחלון הבא, לעשות דברים אחרת. אני חושב שדרך ושיטה הן מאוד משמעותיות בשיטה הזאת, ולכן בסיס רחב של שחקנים יכול מאוד לעזור. ברטימור, חוויה, היה חלק מקמפיינים קודמים, מחלונות קודמים, לצערי נפצע ועבר ניתוח בקיץ ולא יכל לעשות אותנו כל ההכנה ואולי לעשות את אליפות אירופה. יאמר לזכות כל החבר'ה האלה שהיו וחזרו, שהם באו עם תשוקה מאוד מאוד גדולה, עם רצון מאוד גדול להצליח, ראו שזה מאוד חשוב להם. אלו שהיו רצו לסיים את הקמפיין בטעם טוב, אלו שלא רצו להוכיח שהם שווים נבחרת והם חלק ממנה. נועם יעקב זה שחקן שיכול להיות שחקן גדול ומוביל בכדורסל הישראלי. החלטנו שזו הזדמנות מאוד טובה לתת לו לטעום נבחרת בגלל הסיטואציה שאין לחץ והמשחקים הם פחות קריטיים, כי למעשה לא עלינו עוד כבר לפני כן, אז הרגשנו שזו הזדמנות טובה לתת לו להיכנס, להבין מה זו נבחרת, להבין מה מצופה ממנו, להתחיל את הדרך שלו בנבחרת, ואני שמח שהוא נענה לאתגר ועשה קמפיין טוב. אני מתאר לעצמי שתדבר עליו בהרחבה גם בהמשך. לגבי עמית שמחון, התשובה היא מאוד פשוטה. עמית זומן לנבחרת. אם תסתכלו באתר של פיבה או ברשימה של ה-24, יתרה מכך, הוא היה בין ה-16 שזומנו לתחילת האימונים. אחרי הרבה זמן שלא היה בנבחרת, הוא מאוד רצה להיות, היה חשוב לו להיות, אבל הוא סחב איזושהי פציעה, ואיזשהו משהו אישי שישאר בינינו, והוא ביקש להשתחרר, אבל אני מתאר לעצמי שהוא ימשיך ככה, אז יש סיכוי שיזמינו אותו בעתיד.
אוקיי, אז זה מעניין מאוד, ובהחלט תשובה טובה גם לגבי שמחון, וכבר ציינת את השחקנים שחזרו לעניינים במדעי הנבחרת, אוז בלייזר, איתי סגב, ומעל הכל ברטימור, והוגש שיש באמת חיבור מיוחד בינך לבין ברטימור, משהו שהתבטא בשני משחקים מצוינים, ובר גם דיבר אחרי ההפסד לפינלנד על שיחה שהייתה לכם, אז תספר קצת על החיבור המיוחד איתו, ואולי גם עוד על החזרה של בלייזר וסגב.
קודם כל, עם בר הייתה לי זכות לעבוד עוד, הוא היה ילד, אני חושב, בכיתה י' א', כשהייתי עוזר מאמן של דני פרנקו בנבחרת הנוער. אז ההיכרות שלנו מתחילה שם. כבר שם היו לנו הרבה שיחות עליו, על הכישרון שלו, על זה שהוא יכול להיות שחקן מוביל וטוב בכדורסל הישראלי. אני מאוד אוהב את בר. אני חושב שהוא נמצא, אם יורשה לי, אני קירות מהצד ומחוות דעת שלי, הוא נמצא במקום מאוד שלם ומאוד שלב בקריירה שלו, עם המון המון ביטחון, עם המון המון מיקוד, וראו את זה בשבוע הזה. הייתה לנו איזושהי שיחה לפני פינלנד, כמו שבר אמר, היה חשוב לי להגיד לו שיהיה הוא עצמו, שיביא את הניסיון שלו, את הביטחון שלו, שיוביל, שייתן מהניסיון שלו לחבר'ה הצעירים. ואני שמח שזה הצליח, אני שמח בעיקר בשבילו, כי זה מגיע לו. כנ"ל לגבי עוז ואיתי, שהם חבר'ה שהיו בנבחרת, ולפעמים לא עשו סגל סופי, ולפעמים היו פצועים ולא זומנו, ואיזה שהיא סוג של סגירת מעגל בשבילם, שיכלו לחזור לנבחרת ולתרום, תוך כדי עונה מצוינת שהם עושים, עם שחייה בתואר. באמת ראו עליהם שהם מ-day one בשבוע הזה, הם באו ממש ממש בטירוף, כאילו אנחנו בחלון שאנחנו צריכים לעשות 2-2 בשביל לעלות לאליפות עולם. זה בכלל לא עניין אותם הסיטואציה, בכלל לא עניין אותם המצב, הם באו לתרום לנבחרת באהבה, עבדו מאוד מאוד קשה, הביאו מהאנרגיות ומהרוח שזה מה שהם. הם שחקנים שבנויים מאנרגיות, הם שחקנים שבנויים מתשוקה, מהגנה, מקבוצתיות, וראו את זה עליהם היום הראשון, ואני מאוד שמח גם על השילוב שלהם, גם על איך שהם באו, כי אני חושב שזו איזושהי נקודת פתיחה לעתיד, לקמפיינים הבאים.
כבר התחלת לדבר על נועם יעקב, ואין ספק שהרבה אנשים יזכרו את היכולת שלו מהחלון הזה, וקיבלנו כל מיני שאלות מהקהילה, אז אספר אותן בקצרה, ואז תגיד מה שתרצה על יעקב. אז שאלה אחת היא, האם לנועם יעקב יש את הפוטנציאל להיות כוכב ברמה עולמית? עוד שאלה די דומה, מה הגג של נועם יעקב כשחקן, והאם אתה רואה אותו כרכז הפותח של הנבחרת כשכל השחקנים זמינים לשחק עבורה? עוד משהו דומה, מה אתה צופה לנועם יעקב, האם הוא יכול להגיע לטופ האירופי בשנים הקרובות? ואני חושב שאין עוד לגביו, אז תיגע קצת בנושאים האלה, על הפוטנציאל של נועם יעקב, האם ומתי הוא יכול להפוך לרכז הבכיר של הנבחרת?
אני חושב שלנועם יש אפסייד מאוד גדול. הוא מאופיין והיה מדהים לראות בבגרות שלא אופיינית לשחקן בגילו, אם זה בכמות טעויות קטנה, אם זה ביכולת יפה מאוד, לא ליפול אחרי טעויות, לא להיכנס לתסכולים אחרי החטאות או אחרי חוסר הצלחה, אלא כל הזמן לשחק את ההווה מה שנקרא, ולא להיות מוסך. הוא היה מאוד מאוד ממוקד, מאוד חזק מנטלית, וזה משהו שמאפיין שחקנים גדולים. מה שהיה מאוד יפה לראות זה את העיניים שלו, הוא כל הזמן רוצה ללמוד. עליו דווקא בהכרח מאיתנו המאמנים, זה גם, אבל המון מהשחקנים המנוסים, הוא כל הזמן עם העיניים, עם תשוקה מאוד גדולה ללמוד, ולהיות טוב, ולהבין, ולתרום, וזה מאוד יפה לראות. דיברתי אתמול עם מאמן גדול בכדורסל הישראלי, בלי שמות, והוא אמר לי שהוא מאוד מאוד מזכיר לו את אדי גורדון ואת אפיק ניסים, שאני יכול להבין על מה הוא מדבר, אם זה באינטנסיביות, אם זה ברגליים החזקות, אם זה ביכולת לעשות נקודות, כי הוא סקורר, הוא רכז סקורר. לגבי הסיטואציה הספציפית בנבחרת, תהיה לו תחרות גדולה, יש שני שחקני יורוליג מצוינים, אם זה תמיר ואם זה ים, ביחד עם החבר'ה שמשחקים בליגה הישראלית, שהיו כבר עכשיו בנבחרת, אם זה אובר. תחרות גדולה ותחרותיות זה טוב, כי זה כל הזמן משאיר אותך חד, וכל הזמן גורם לך להשתפר. אני מניח שבאיזשהו שלב, מאחר והוא יותר צעיר, משהו כמו 3-4-5 שנים, אז באיזשהו שלב המושכות יהיו שלו, אבל זה טוב לנבחרת שיש תחרות כזאת. תחרות בריאה, תחרות על מקום, וחובת ההוכחה עליו. אני מניח שאם הוא יישאר בקו ההתקדמות שלו, ימשיך לעבוד כמו שאני שומע שהוא עובד, ימשיך להראות את אותם דברים וישפר את הדברים שהוא צריך לשפר, אני צופה שהוא ישחק ברמות הגבוהות, בטח ובטח באירופה.
אחת השאלות של חברי הקהילה היא איזה שחקנים הפתיעו אותך במשחקים האחרונים ולמה, אז אם יש לך תשובה לזה אני אשמח לשמוע.
הפתיעו. לא יודע אם ברמת ההפתעה, ברמה המקצועית, ברור שנועם לא ידעתי למה לצפות. זה לא הפתיע אותי, כי אני מאמן שאוהב לתת הזדמנויות לצעירים, ואוהב ללכת עם צעירים כשהם באים בגישה הנכונה, אבל אני היום רנים, אני אגיד שחשבתי שככה הוא יהיה, חשבתי שהוא יתרום לנו, אבל לא ברמה כזאת. מאוד מאוד אהבתי והתרשמתי מהגישה שזלי בא איתה לחלון הזה, היה לו קשה בחלונות הקודמים, הוא שחקן שתמיד בא לנבחרת באהבה, והיה לו קשה שהוא שיחק פחות, והיה לו חלק קצת יותר קטן. הפתיע אותי מאוד הגישה שלו, הטירוף שהוא בא איתו, הרצון שלו להיות חלק מזה, הוא היה, זה היה מדהים מבחינתי. נמרוד לא מפתיע אותי, אבל אני כל פעם מתפעם מהיכולות שלו מחדש, מהוורסטיליות שלו, ממה שהוא יכול להביא לקבוצה, מהיכולות שלו. אני מקווה בשבילו ש בלי, לא קשור לגליל עליון, שזה מקום שאני אוהב מסמפת, אבל אני חושב שאני רוצה להיות בקבוצות גדולות בכדורסל הישראלי, ואולי גם באירופה.
עכשיו, התחלת לדבר על הצעירים, אז האם אתה חושב שצריך להמשיך בתהליך הצעת הנבחרת? זו שאלה של הקהילה גם.
אני חושב שהנבחרת ברובה היא צעירה. אם זה תמיר, תמיר שחקן צעיר עדיין. אם זה ים, אם זה נועם דוברת, שאני מאחל לו שיחזור כמה שיותר מהר ובריא וחזק. זוסמן, שחקן צעיר, דני, שחקן צעיר. המון המון חבר'ה צעירים. הנבחרת היא צעירה יחסית, צריך לזכור את זה. אני מניח שהנושא של אליפות אירופה יעלה פה תכף, זה גם חלק מהעניין. הנבחרת פה צעירה, זו נבחרת שיכולה לרוץ כמה וכמה שנים קדימה. מן הסתם נועם שמצטרף עכשיו, אני מניח שבן שרף זה ילד שעוד 3-4 שנים יהיה חלק מהנבחרת הבוגרת. אז יש פה פוטנציאל טוב, זו נבחרת צעירה שיכולה לרוץ כמה שנים ביחד ולעשות אולי דברים מעניינים.
תספר קצת על התגובות שקיבלת מהחלון האחרון, האם יש תגובות שנגעו בך במיוחד, מאנשים ספציפיים, או דברים מסוימים שאמרו לך או שכתבו לך?
התגובות היו מאוד טובות. אני שמח, כי היה איזשהו חשש לפני כן, ואי ודאות לגבי איך נראה, אין מאמן קבוע, נבחרת צעירה, המון זימונים ראשונים, לא ידעו איך חלק מהשחקנים יגיעו בגלל הסיטואציה שזה לא חלון שקובע משהו, ואני שמח שנעננו לאתגר ושיחקנו עם רוח טובה, עם אנרגיות טובות וכדורסל טוב הרבה דקות. אני חושב שהתגובות הכי מרגשות היו מהמשפחה שלי. גם אשתי והבנות שלי שנורא התרגשו, ומההורים שלי שמלווים אותי לאורך כל הקריירה, וזה היה מאוד מרגש עבורם. התגובות ברובן היו מאוד מאוד מפרגנות ומאוד טובות, גם שחקנים שסיימו את הקמפיין והיה להם טוב ופרגנו, אז תגובות נחמדות.
זה יפה מאוד, ועכשיו נסכם באופן כללי את הקמפיין במוקדמות העולם, כולל המשחקים שלפני החלון האחרון. מה דעתך על הקמפיין שעשיתם? זה נפתח מאוד חזק, המשיך הרבה פחות טוב והסתיים במצב רוח חיובי.
אני חושב שאם נסכם את זה במשפט אחד, זה זה קרוב אבל רחוק, המון המון הפסדים צמודים, לגרמניה פעמיים, לפולין פעם אחת, פינלנד בחוץ שמשחק יכול ללכת לשני הכיוונים, פינלנד פה בבית, המשחק השני, שאומנם כבר לא קבע שום דבר, אבל שלושה ארבעה משחקים צמודים, שאם היו מתפתחים אחרת והיינו מנצחים, אז היום אולי היינו מדברים אחרת, והיינו חוגגים עלייה לאליפות עולם אחרי המון המון זמן. אז מהבחינה הזו זה מאכזב, זו הרגשה של פספוס, תסכול גדול, כי אני חושב שהיינו שם המון המון זמן, אם לא היינו קרובים ולא יכולים, ומפסידים בצורה, בהפרשים גדולים, אז אתה אומר ניחא, זו היכולת שלנו, ולא הגיע לנו, אבל פה היינו שם, היינו שם בכל המשחקים, גיא הכין את הנבחרת טוב לכל משחק, לכל חלון, כמעט לא היו סיטואציות שלא היינו שם, אולי למעט המשחק עם שוודיה פה בארץ, כל המשחקים היינו, כל המשחקים היו סיטואציות שאנחנו יכולים לנצח, ומפה אני חושב האכזבה הגדולה.
אכזבה גדולה נוספת הייתה ביורובסקט, גם שם הנבחרת פתחה מאוד חזק עם שני ניצחונות, ואחרי זה היו שלושה הפסדים. תספר קצת על החוויה להיות חלק מאירוע כזה גדול, והדברים שאתה לוקח משם, וגם על התוצאות של הנבחרת.
קודם כל ברמה הכללית, זה אירוע ענק. זה אירוע שמדהים להיות בו, מאוד מרגש להיות בו כחלק מנבחרת ישראל. ראיתי כל אליפויות אירופה מאז שאני ילד, וזה תמיד היה מרגש בעיניי, גם כאוהד וגם כמאמן, מהצד. אבל זה, אתה לא יכול להבין, וזה לא נתפס כמה זה גדול עד שאתה לא שם. גם ברמת התקשורת שמסביב, ברמת השחקנים והמאמנים הגדולים שנמצאים סביבך 24-7, עם שחקני NBA ושחקני יורוליג. כיף להיות חלק מהאירוע הזה. ברמה של הנבחרת, אני לא כל כך מצטרף להרגשה של האכזבה והכישלון וכל מה שהיה פה, כי אני חושב שהייתה פה הגזמה די גדולה לגבי מה שקרה לנבחרת ביורובסקט, ואני אגיד למה אני מתכוון. קודם כל, אני חושב שאנחנו סוג של קורבן של הציפיות ששמנו על עצמנו. הנבחרת הזו, למעט גיא וגל, ואולי זלי, אני חושב שהיה חלק מהסגל של הנבחרת ב-2017, לשאר השחקנים זו הייתה אליפות ראשונה. רובם שחקנים צעירים שלא חוו את זה מעולם. תמיר, ים, זוסמן, רומן, דני, המון חבר'ה שלא עשו אליפות אירופה. גם ג'יי קוין לא עשה אליפות אירופה. והעמדנו ציפיות גבוהות. מאוד היה חשוב לנו לעבור את שלב הבתים, חלק דיברו על רבע גמר, דני גם אמר שאנחנו יכולים לקחת אליפות, אבל אני חושב שנבחרת ישראל ב-20 שנה האחרונות עברה את שלב הבתים פעם אחת, תקן אותי אם אני טועה.
כן, פעם אחת.
במצבנו, עדיף שנדבר פחות ונעשה יותר. קצת יותר צניעות, קצת פחות דיבורים, להעמיד מטרות זה טוב, אני חושב שזה חשוב לעשות את זה, אני חושב שחשוב לעשות את זה בתוך חדר ההלבשה. זה יפה מאוד בשביל התקשורת, אבל אנחנו צריכים להיות גם ריאליים לאור ההיסטוריה. הדבר השני שמצטרף לזה, זה מה שאמרתי מקודם. זו נבחרת שהייתה נבחרת מאוד מאוד צעירה וחסרת ניסיון בסיטואציה הזאת. גל וגיא עשו המון בשביל להביא מהניסיון שלהם, וניסו לעזור המון לחבר'ה הצעירים, אבל בסופו של דבר, כשחקן צעיר שחווה את החוויה הזאת פעם ראשונה, כל עזרה וכל שיחה וכל הכנה שלא תהיה, לא תהיה 100% עד שאתה פוגש את הדבר הזה באמת. ובגלל זה אני חושב שהמבחן הגדול של הדור הזה, של הנבחרת הזאת, יהיה באליפות אירופה של 2025. יהיה קשה להגיע לשם, זה לא פשוט, לא יודע מה תהיה הגרלה. אבל זו כן תהיה אליפות בהנחה שכולם באים בריאים ובסיטואציה מקצועית טובה, שלכל השחקנים האלו זאת תהיה הפעם השנייה, לפחות. כולל רפי מנקו שלא הזכרתי, שגם לא זו הייתה אליפות ראשונה, ותומר שזו לא, זו הייתה אליפות ראשונה. אז בפעם הבאה, עם הניסיון ועם ההבנה מה זו אליפות אירופה, ועם ההבנה מה גודל האירוע, ומי אנחנו ומה אנחנו, אני חושב שיהיה אפשר לעשות אליפות טובה, אבל שוב, כרגע ההיסטוריה של 20 השנה האחרונות מראה שהמקום שלנו, בדרך כלל אנחנו 16-20, אנחנו יכולים להיות גם בין 12-16, ובאליפות גדולה אנחנו יכולים לעשות גם רבע גמר. אבל אנחנו צריכים להיות קצת יותר צנועים, לדבר פחות, לעבוד יותר קשה, ולעשות צעד אחד קדימה.
איך הייתה עבודה עם שחקן NBA ברמה של דני אבדיה?
דני ילד מיוחד, יש בו המון המון שמחת חיים. מקצוען, עובד מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד תחרותי. מקשיב, בא לאליפות הזאת בסיטואציה לא קלה מבחינתו. משני היבטים. אחד, ברמת החוזה, שהיה אמור לקבל חוזה באוקטובר-נובמבר, ואני חושב שהוא קיבל אותו בוושינגטון לשנה רביעית, אז היה מאוד מאוד חשוב לו להיות טוב. היא הוודאות הזאת לשחקן מאוד צעיר, היא לא פשוטה, והוא התמודד איתה די בכבוד. מצד שני, כל מה שקשור בלהיכנס לנבחרת שרצה הרבה מאוד זמן, הרבה שחקנים שמשחקים ביחד, להיות חלק מזה עם הכנה לא פשוטה, שכללה את זה שהוא התחיל מאוחר בגלל החוקים של ה-NBA שמקבילים את השחקנים בזמן אימונים, עם שבוע שהוא היה חולה בקורונה, היה לו לא פשוט להיכנס, ואני חושב שהדבר היותר משמעותי זו העובדה שבסופו של יום, גם במכבי אולי למעט הפלייאוף, בטח ובטח בוושינגטון, שם הוא שחקן משלים עד השנה שהוא עושה קפיצה מאוד גדולה והופך להיות שחקן משמעותי ומוביל שמייצר, בעונה שעברה ובזו שלפניה הוא היה שחקן משלים, שחקן שהרבה פעמים עומד בפינה וחי מחיתוכים וחי מזה ששני הסקוררים שמובילים יועילו בטובם למסור לו את הכדור, ופתאום הטרנספורמציה הזאת להפוך להיות שחקן מוביל שמקבל החלטות, שצריך לייצר, שצריך להוביל, היא לא פשוטה, ובחלק מהזמן הוא עשה עבודה מצוינת ועזר לנו מאוד גם נגד פינלנד, גם נגד הולנד לנצח. אבל כמו שאמרתי, הוא בא ועשה הכל במגרש בסיטואציה לא קלה. כמובן שיש דברים שבראייה לאחור תמיד גם הוא וגם אנחנו, אתה אומר שאפשר לעשות אחרת ואפשר לעשות בצורה קצת שונה, אבל בשבילי שחקנים, כל עוד הם באים מחויבים ורוצים ועובדים והם חלק מהקבוצה, אז הדברים האלו שהם נקרא לזה טעויות או מה שזה לא יהיה, הם בטלים בשישים בשבילי, ואני בטוח שהוא יתרום לנבחרת עוד המון המון בעתיד, בטח ובטח באליפות אירופה הבאה.
עכשיו יש כאן שאלה שהיא יותר תיאורטית מחווה הקהילה עידו ברנדל ושי בן מאיר, ששואלים האם לדעתך היית יכול להעלות את הנבחרת לשמינית גמר היורובסקט אם היית מאמן במקום גודס, אז תענה על זה איך שאתה רוצה.
אני לא מתייחס לדברים היפותטיים, זה לא רלוונטי. חלק מזה שלא עלינו, יש לי אחריות כחלק מהצוות, אחריות גדולה, אני רואה את עצמי כאחראי שווה בשווה לכל מי ששייך לנבחרת. אני לא, זה לא משהו שאני, עם כל הכבוד, זה לא משהו שאני יכול להתייחס אליו.
ועכשיו נעבור לסוגיית המתאזרח, שזה נושא מאוד מאוד מעניין סביב הנבחרת, וגם כאן יש שאלה מהקהילה, מה דעתך על שיתוף מתאזרחים, ואם כן, באיזו עמדה אתה מרגיש שזה הכי חשוב?
כל הנבחרות באירופה משחקות המשחק הזה, כולם מאזרחות שחקנים, ואם זה קרה בספרד, אז אין שום סיבה שזה לא יקרה בנבחרת ישראל. אני חושב שזה משהו שהוא must. לגבי העמדה, זו שאלה מצוינת. אני חושב, אני אתייחס יותר לתכונות של השחקן, אני חושב שזה חייב להיות שחקן מייצר, שהוא סקורינג אוריינטד, בין אם זה גבוה, שהוא שחקן מטרה, או בין אם זה גארד. אני לא חושב שזה צריך להיות רכז, אני חושב שיש לנו המון כאלו, וטובים. אני חושב שכל מה שקשור בתכונות של השחקן, שהוא חייב להיות סקורר ועם קליעה, זה, בהנחה שזה גארד, זה מאסט. במידה ויחליטו שזה גבוה, זה חייב להיות שחקן שהוא שחקן מטרה, שיכול לעשות נקודות בצבע, שיכול למשוך אש ויקל מאוד על הגארדים שבחוץ. זה צריך להיות אחד מהשתיים, אחד מהשניים. לא יודע, לא יודע. אם אתם שואלים אותי, עדיפות קלה אצלי לגארד בעמדה 2-3 דווקא, שהוא סקורר, כמו עם התכונות שציינתי מקודם, אבל אם זה יהיה גבוה עם התכונות שציינתי, אני לא חושב שזה פחות טוב.
עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה עוד יותר מסקרנת, והיא סוגיית המאמן הקבוע של הנבחרת, וכאן כצפוי יש הרבה שאלות של חברי הקהילה, ואני אקריא כמה מהן, ואתה תענה על זה איך שאתה רוצה. ואחד זה, מה היתרון שלך למעמד מאמן נבחרת ישראל כמאמן בלי קבוצה בינתיים? עוד שאלות בנוגע לזה, האם אתה מעוניין להיות מאמן נבחרת קבוע? והאם היית מעוניין להמשיך לאמן את הנבחרת? שאלה דומה. אז נתחיל מזה, איך אתה מתייחס לזה באופן אישי אחרי שכבר התנסית בתפקיד והדברים נראו טוב? עוד נגיע לאופציות אחרות שיכולות להיות במשבצת הזאת של מאמן הנבחרת, אבל לגביך באופן אישי, האם זה משהו שהיית שמח להמשיך לעשות?
עוד לפני זה אני אענה על השאלה הראשונה ששאלת. כן לאמן קבוצה, לא לאמן קבוצה. יש לזה המון יתרונות והמון חסרונות. כשאתה לא מאמן קבוצה, אתה יכול להיות כל כולך בזה. אני שלצערי בחודש האחרון הייתי בקבוצה, אז עבדתי 24/7 סביב הדבר הזה. זה נותן לך המון המון זמן, גם לעקוב אחרי השחקנים, גם לגבש דברים שאתה רוצה לעשות, להכין את התכנים המקצועיים שאתה רוצה להכין לחלון הקרוב, בצורה יותר טובה, ולהיות ממש כולך בתוך זה. מצד שני, אמנם אני אימנתי עד לא מזמן, אז אתה יודע, כל מה שקשור בחדות בניהול משחק, הוא קריטי למאמן נבחרת, וכשאתה לא מאמן שנה שלמה, זה יכול קצת להיפגע, כי גם מאמן כמו שחקן צריך להיות, נקרא לזה, בכושר, אז זה סוג של חיסרון. לגביי באופן אישי, אני אגיד מה שאני אומר תמיד, בשבילי להיות חלק מצוות אימון של נבחרת ישראל זה זכות גדולה. כל עוד אני יכול לעשות את זה, אני אשמח לעשות את זה. לגבי כן מאמן, לא מאמן, יש אנשים שיחליטו. זה סוג של חלום בשבילי, לא יודע אם עכשיו, אבל בטח ובטח אולי בעתיד, אבל חובת ההוכחה היא עליי, אני צריך לחזור לאמן, אני צריך לחזור לאמן קבוצה, אני צריך לחזור לאמן בליגת העל, או אולי מעבר לזה, במקומות אחרים, בשביל אולי להיות אופציה ריאלית ורלוונטית לדבר הזה, אבל אתה יודע, אני לא מנהל, ואני תמיד דוגל במשפט ששחקנים ישחקו, והמאמנים יאמנו, ומי שצריך לנהל, שינהל ויחליט.
אז יש כאן שאלות שמאוד מאוד מתחברות לזה, ואחד, כבר התחלת להתייחס לזה, אם היית נבחר כמאמן קבוע של הנבחרת, האם היית לוקח תפקיד בקבוצה אחרת בליגת העל למשל, ועוד שאלה שהייתה, האם יש סיכוי לקאמבק בנס ציונה, אז אם תרצה להתייחס לדברים האלה, אז אפשר.
שאלות היפותטיות, אם הייתי לוקח קבוצה במקביל, לא יודע, זה משהו שהוא צריך לשבת ולדבר עם האנשים הרלוונטיים, אתה יודע, כל אחד יש לו את האג'נדה שלו, וכל אחד יש לו את הרצונות שלו, יכול להיות שמי שמנהל יחליט שמי שיהיה מאמן נבחרת לא יאמן קבוצה, ויכול להיות שכן ייתן. אני בן אדם שלאורך השנים עושה כמה וכמה דברים במקביל, אז זה לא משהו שהוא בעייתי עבורי, אבל עוד פעם זה היפותטי, אז אני לא ארחיב מעבר לזה. לגבי נס ציונה, נס ציונה זה מקום שאני מאוד אוהב, זה מקום שמקצועית בניתי אותו מאפס, שהוא יקר מאוד לליבי, ויכול להיות שדרכנו עוד ייפגשו בעתיד, אני לא מרגיש שזה משהו שצריך לקרות עכשיו, אני חושב שזה משהו ש... זה קשר שמוצע נכון לעונת, סוף עונת 19-20, אבל הדלת שלי לחזור לשם תמיד פתוחה, אני חושב שזה הדדי, אני בקשר טוב עם יניב, הם עושים שנים יפות מאז שעזבתי, ומתקדמים כל הזמן כמועדון, ועושים הישגים יפים, עושים עונה טובה ביחד עם אלעד, אולי פעם, לא יודע.
טוב, נסיים עוד רגע עם השאלות על מאמן הנבחרת, אבל יש פה עוד קצת, ומה דעתך האם הנבחרת צריכה מאמן זר או מאמן ישראלי? ואפשר גם לקשר את זה לסוגיית פאבלו לאסו, שאיגוד הכדורסל ניסה להביא אותו, וזה לא הלך נכון לרגע זה, אז מה דעתך בנושא הזה?
אני חושב שברמה העקרונית הכללית, אני חושב שקודם כל צריך להיות מאמן ישראלי. דבר ראשון, אני מבין את הרוחות עכשיו ש... אומרות שצריך אולי מישהו מבחוץ, שלא סופר ולא מכיר ולא מודע לפוליטיקה ולא מודע להלך הרוח ברחוב. אני חושב שמאמן נבחרת הוא, מעצם היותו מאמן נבחרת, הוא בן אדם חזק שלא מושפע מהשפעות חיצוניות, ואין שום קשר להיותו ישראלי או זר לגבי ההחלטות שלו. יש המון המון מאמנים ישראלים מצוינים, שהוכיחו את עצמם גם במפעלים אירופאים, גם בנבחרות צעירות, גם בקבוצות שלהם, שיכולים לעשות דברים יפים עם הנבחרת. לגבי מאמן זר, סלש פאבלו לאסו, אני חושב שצריך לבחון את מידת ההתאמה. קל לנו מאוד ללכת ל... ואני לא אומר שפאבלו לאסו הוא לא שם גדול וטוב שאולי מתאים, אבל קל לנו מאוד... ללכת לשמות. אני חושב ששמות הרבה פעמים נותנים אליבי. ולא בהכרח שם זה מה שמתאים. צריך לבדוק התאמה בין המאמן לשחקנים. צריך לבדוק התאמה בין המאמן למה שהוא יכול להוציא בשיטה של חלונות. כי יש חשיבות מאוד גדולה לזה שהפרק הזמן להכנה הוא מאוד מאוד קצר. וצריך להפיק את המקסימום במינימום זמן. ולא כל מאמן יכול לעשות את זה, וזה לא בהכרח עניין שמי, אלא יותר בעניין של התאמה מקצועית. יש הרבה חבר'ה ישראלים שעשו את זה ברמה טובה, וחבר'ה זרים שיכולים לעשות את זה ברמה טובה. אני חושב שהאיגוד צריך לקבל את ההחלטה הזו בזהירות, ובצורה מושכלת, ולבחון את הדברים בצורה מאוד מאוד טובה ועמוקה, כי כמו שאמרתי מקודם, הנבחרת הזאת, הדור הזה, יגיע לבשלות בעוד שנתיים, ובאליפות אירופה של 2025 אפשר לעשות דברים יפים עם הדור הזה, ומי יהיה המאמן, אני חושב שתהיה לזה השפעה מאוד מאוד גדולה.
טוב, אז בנוגע לשאלות של חברי הקהילה, אז סיימנו עם זה, ועכשיו אפשר בהחלט לחזור אחורה לתחילת הקריירה שלך. תספר קצת על הכניסה שלך קודם כל לעולם הכדורסל.
כמאמן או בכלל?
בכלל, ואז כמאמן.
וואו. התחלתי לשחק בבית ספר כדורסל של מכבי ראשון בגיל 7. האמת שהייתי שחקן כדורגל יותר טוב. ובאיזשהו שלב הייתי צריך להחליט. היו מבחנים לקצל של מכבי ראשון. אני זוכר טוב את השלטים בעיר של לי ג'ונסון, ששיחק אז במכבי, בא לבחון את השחקנים. אתה יודע, כמו ילד צעיר שמכבי ואירופה וזה, אז אתה הולך לנסות. ואז נבחנתי ונכנסתי לקבוצות קצל, שיחקתי עד הנוער של מכבי ראשון. תמיד ידעתי ששחקן אני לא אהיה, זה היה לי די ברור. עשיתי קורס מדריכים בכיתה י' א', ובכיתה י' א' התחלתי לאמן. היה איזה מאמן קצל במחלקת הנוער של מכבי ראשון שעזב. ביקשו ממני לאמן את הקבוצה שהייתי בן 16. שם למעשה זו הייתה ההתנסות הראשונה שלי באימון. לא משהו שאהבתי מאוד לעשות את זה, אבל לא, זה לא משהו שחשבתי שאי פעם אני אעשה. אחרי הצבא עשיתי קורס מאמנים, אמרתי שבמקביל לתואר הראשון, ללימודים, אני ככה יאמן בשביל לממן דברים שאני צריך, אם זה את הלימודים, ואם זה שכר דירה יותר מאוחר, וכל דברים האלו, אז תמיד עשיתי את זה במקביל. ולאט לאט תשבתי לזה. והתפתחתי בזה, ולקחתי את זה למקומות יותר רציניים. וזהו, לאט לאט זה התגלגל למקומות שזה היום.
מהי הפילוסופיה שלך כמאמן מבחינה מקצועית ומבחינה אישיותית? וברעיון שעשינו בקיץ אמרת שאין מודל לחיקוי ספציפי, אבל האם יש אולי מישהו שאתה לוקח ממנו הרבה דברים כמאמן?
וואו, קודם כל לגבי פילוסופיה, יש שני קווים מקבילים בשבילי ש... מקבילים אולי זה לא המינוח הנכון, הם שני נושאים נפרדים, אבל בסופו של יום הם משתלבים אחד בשני. קודם כל זה העניין של האופי. מאוד חשוב לי כשאני בונה קבוצות, להביא שחקנים שהם קשוחים, שמאוד רוצים להצליח, שאוהבים לעבוד קשה, שהם טובים לחדר הלבשה ומבינים שצריך להקריב דברים, לטובת הקבוצה, כי להיות חלק מקבוצה מנצחת עוזר לך הלאה. מצד שני, זה כל מה שקשור בחלק המקצועי. הבנייה של הקבוצה מההיבט הקודם שדיברתי מאוד חשוב לי, ומאוד חשוב, מאוד חשוב לי, מאוד חשובה לי הבנייה ברמה המקצועית, כי אני חושב שבנייה טובה והכנה טובה לעונה, זה סגולה להצלחה באחוזים גבוהים. אני מאמן עם אוריינטציה יותר הגנתית, אני מאוד קשה במובן הזה ולא מתפשר. מאוד חשוב לי שהקבוצה תשמור טוב ותשים דגש מאוד מאוד גדול על בצד הזה של המגרש, וכתוצאה מזה לשחק מהר התקפית, מה שנקרא לעשות עצירות ולרוץ. אני מאוד דוגל במין מיקס כזה של מסגרת התקפית מסוימת, אבל לתת לשחקנים חופש להביע את עצמם. ובנוסף, מאוד מאוד חשובה לי העבודה והפיתוח של שחקנים צעירים. זה עולם שאני בא ממנו, ואחד הדברים שאולי הכי חשובים לי ומרגשים אותי זה זה שחקנים שאני מאמן, אם זה בתחילת דרכם בבוגרים או כשחקני נוער, לראות עצמם ממצים את הפוטנציאל שלהם, גדלים להיות שחקנים טובים, גדלים להיות שחקנים מובילים, יכול להיות שעוד ניגע בזה בהמשך, אבל זה בגדול לגבי הפילוסופיה. מה עוד?
והאם יש איזשהו מודל לחיקוי, או מישהו שאתה לוקח הרבה דברים ממנו?
אני מאוד משתדל, יש משפט שאומר, מכל מלמדה הסקלתי, ואני מאוד משתדל ללמוד בכל אחד. מכל מאמן שאני עובד איתו, מכל מאמן שאני רואה. כשסיימתי את העונה שלי בנס ציונה, את החוזה ב-2020, החלטתי לקחת שנה חופש. הרגשתי שאני צריך את זה. ונרשמתי, עשיתי קורס מאמנים של היורוליג, והייתה לי את הזכות ללמוד שם הרבה מאוד מאמנים גדולים, אם זה אוברדוביץ', אם זה פסקואל, שזה וואו, כאילו, אני מאוד מתחבר לדרך שבה הוא משחק, לדרך שבה הוא נהל את הקבוצה, ולדרך שבה הוא עובד, לאור מה שהוא העביר. הייתה לי זכות שם ללמוד מכל המאמנים הגדולים, שרס, פבלו לסו, מסינה, וכולי וכולי. אז אני אוהב ללמוד מכל אחד, אני אוהב לראות כדורסל, אני רואה המון כדורסל. אבל עם השנים אתה מבין מה טוב לך, מה מתאים לך. כשאתה יותר צעיר אתה כזה מין ב... אתה חשוף להמון המון דברים ולהמון השפעות ומנסה כל דבר, אבל היום אני כבר יותר יודע מה עובד בשבילי, מה יותר מצליח בשבילי, מה יותר טוב לי, ואני משתדל להתמקד בזה.
פתחת את העונה הנוכחית במכבי ראשון לציון ודיברת קצת על העזיבה, מה לדעתך לא עבד? כי מבחינת תוצאות או אולי הקבוצה לא דרסה את הליגה הלאומית, אבל כן הייתם שם למעלה קרובים באזור שמוביל לעליית ליגה, אז תשתף את דעתך על התקופה שעברת שם.
קודם כל, שאתה אומר מה לא עבד, זה לא באשמתך, כן, אבל זה די מצחיק אותי, כי כל העונה אנחנו במקום 1-3. היו לנו תקופות ששיחקנו מצוין, תקופות ששיחקנו פחות טוב. היה לנו אירוע משמעותי, שזה הפציעה של טישמן בתחילת העונה, שהיה אמור להיות עוגן מרכזי עבורנו, ועשה משחק אחד ולא שיחק מאז, והצלחנו להתגבר על זה ולשחק כדורסל מצוין הרבה מאוד, לאורך הרבה מאוד שלבים של העונה. אחר מכן הייתה לנו איזושהי ירידה, תקופה שאני לא חוויתי, כי 6 מתוך 8 השחקנים המובילים שלנו היו פשוט פצועים לאורך שבועיים, שבועיים וחצי, זה גרם לנו להפסיד 3 משחקים ברצף. אבל כמו שאמרתי, כל הזמן היינו במקום 1-3, ואני מכיר את הליגה הזאת מצוין, ויודע שבליגה הזאת המיקום בסוף העונה הרגילה, הוא נחמד, הוא יפה, אבל אין לו שום השפעה. כמות הניצחונות לא מאוד חשובה. מכבי ראשון לציון זו סיטואציה שהיא לא מכירה, חדשה במצב הזה. הייתה שם איזושהי ציפייה שאני מהיום הראשון ניסיתי למוסס אותה ולא הצליח לי, שבגלל שזו מכבי ראשון ובגלל שהיא לא הייתה מעולם בליגה השנייה, אז באים לדרוס את הליגה. זה פשוט חוסר הבנה בסיסי של הליגה ושל הדינמיקה שלה. וכמו שאמרתי, בליגה הזו יש רק דבר אחד שמעניין, וזה מבחן התוצאה בפלייאוף. אם אתה עולה או לא עולה. אבל אתה יודע, עליתי ליגה רק פעמיים, אז כנראה, אז מה אני מבין?
לגמרי, ונמשיך עם הנקודה הזאת, עד כמה באמת יש חוסר סבלנות בכדורסל הישראלי, כי במקרה שלך, כמו שאמרת, הבאת קבלות, שתי עליות ליגה, ובמקרה הזה הקדנציה הסתיימה מוקדם, אז האם זה משהו שאתה רואה בכל הכדורסל הישראלי, אולי בעיה שמעכבת את הענף?
אני חושב ש היום יש יותר סבלנות. פעם זה לא קרה. תחלופת המאמנים הייתה הרבה יותר גדולה, והסבלנות הייתה הרבה יותר קצרה. היום אנשים קצת התמתנו, מבינים שלתהליכים ולדרך יש חשיבות. אני לא אגיד שאין פה ושם פספוסים או סטיות תקן, אבל אני חושב שדווקא במובן הזה זה הולך לכיוון יותר טוב. וכן, מאמנים מחזיקים במשרה שלהם לאורך שנה שלמה או אפילו מעבר לזה, וזה דבר מבורך, כי אני חושב שמאמן צריך ביטחון, כמו כל שחקן או כמו כל בן אדם שעובד במקום עבודה כזה או אחר. אתה צריך ביטחון מהסביבה שלך, אתה צריך ביטחון מהמעסיקים שלך. כשיש לך את זה, אז את היכולת שלך לבצע והיכולת שלך להביא תוצאות היא הרבה יותר טובה. ואני חושב שכן, יש פה תהליך שהולך לכיוונים יותר טובים, ואני מקווה שזה יימשך ככה.
אז דיברת באמת על הביטחון שצריך בסביבת העבודה, והאם זה אולי לדעתך המפתח הכי חשוב להצלחה כמאמן, או שיש משהו אחר ואותו משמעותי?
להיות מאמן זה הרבה דברים. מה שאמרת זה חלק מהם. זה חלק. זה חלק אחד, זה חלק מהותי, זה חלק חשוב בהלך רוח של מועדון ושל מאמן, וגם של שחקן. גם שחקן צריך להרגיש ביטחון, וכשהוא רואה שלמאמן יש ביטחון מהמעסיקים שלו, אז יש לו ביטחון במאמן וביטחון בדרך של המאמן. וגם לשחקנים חשוב מאוד, אתה יודע, לא לחיות על מה שנקרא באי ודאות, יחתכו אותי, לא יחתכו אותי, אבל להיות מאמן זה הרבה דברים. אני חושב שבסופו של דבר, אני מתייחס כרגע לקבוצות בוגרים, זה יכולת לחבר בין אנשים שבאים ממקומות שונים, חלקם גם מתרבויות שונות, ולהניע אותם למחנה משותף אחד ולמטרה אחת. בסופו של יום, אני חושב שכל המאמנים ברמה הזאת, הידע המקצועי הוא 10% לפה, 15% לשם, זה לא מה שעושה את ההבדל. ההבדל בסופו של דבר הוא, לטעמי לפחות, הוא היכולת לנהל אנשים, להניע אנשים, לנהל את המסביב, אם זה הנהלה, אם זה תקשורת, אם זה אוהדים. אני חושב שההגדרה של מאמן כמנהל כיום היא אולי הדבר הכי נכון.
עכשיו נעבור לשאלות קצרות יותר, ונתחיל עם מהי הליגה שבה אתה הכי נהנה לצפות?
יורוליג.
ומי הם השחקנים הכי גדולים שאימנת עד עכשיו?
וואו. אני שם רגע בצד החבר'ה מהנבחרת, כי אתה יודע, זה תקופות קצרות וזה לא עונה מלאה, אז אני אתייחס רק לכאלו שאימנתי שנים בקבוצה. קרייג סמית, זה אולי הגבוה הכי טוב שאימנתי, הכי מוכשר. דקואן קוק, מאיר טפירו, אני חושב שאלו אולי שלושת השחקנים הכי גדולים שאימנתי.
ועכשיו, מה הרגע הכי גדול בקריירה שלך?
אני חושב שהפעם הראשונה שנכנסתי לאולם בדרייבין, לאימון הראשון בנבחרת כעוזר של גיא, להיות חלק מהדבר הזה, זה אולי הרגע הכי מרגש והכי גדול בשבילי. אני אוסיף לזה עוד דבר בתור מישהו שדיברתי על חבר'ה צעירים מקודם. אחד הדברים שהכי מרגשים אותי והם גאווה גדולה בשבילי ופסגה בשבילי, זה לראות שחקנים שהם שחקני בוגרים, ושבאתי לאימון הראשון ולראות את ים ואת נועם דוברת ואת עידן זלמנסון ושון ששיחקו אצלי בתור ילדים, להיות איתם חלק, ביחד, חלק מנבחרת, נבחרת ישראל, זה, זה מה שעושה לי את זה. זה יותר גדול בשבילי מכל תואר ומכל ניצחון גדול ו... ומכל הישג.
עכשיו ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
אני שחקן כדורגל הרבה יותר טוב משחקן כדורסל, לא היום, היום אני כבר זקן, אני כבר לא זז, אבל בכל מקום שיהיה, שאני אוכל לבחור, אני אגיע למגרש ליד הבית, ויהיה בצד אחד כדורגל ובצד אחד כדורסל, אני תמיד אשחק כדורגל.
ויש קבוצה שאתה אוהד, או שאתה עדיין צופה במשחקי כדורגל?
אני צופה פחות ליגה ישראלית, יותר צ'מפיונס ליג, מונדיאל וכאלו, אבל את העדפה שלי בארץ אני אשמור לעצמי כדי שאנשים לא יעלבו, אבל בחול, זה תלוי בליגה. אני, בספרד אני מאז ובתמיד עדתי את ריאל מדריד, ובאנגליה את ליברפול. היה משחק גדול ביניהן בשבוע שעבר, שבוע שעבר או לפני שבועיים. הייתי כזה חצוי, לא ידעתי, כל גול שמחתי והצבן אותי באותה מידה, אבל אבל כן, בשנים האחרונות אני רואה המון פורמולה 1, זה ספורט שמאוד מסקרן אותי. וגם פוטבול אמריקאי.
וואו, מעניין מאוד.
ספורט אילאי בעיניי, מאוד חכם. למרות החזות המאוד אלימה שלו, וזהו, ספורט מדהים בעיניי.
וואו, באמת מרתק. ועכשיו נעבור למצב של הכדורסל הישראלי כיום. קצת התחלת לדבר על זה בכל הנוגע לסבלנות שיש או שאין, ותדבר קצת באופן כללי על המצב של הכדורסל הישראלי, ועל איום השביתה ברקע של ארגון השחקנים.
אני חושב שיש פה שני תהליכים שהם אולי קצת סותרים אחד את השני, ואני אסביר למה אני מתכוון. אני חושב שמצד אחד יש עומק מאוד גדול בכמות הכדורסלנים הישראלים. המון שחקנים שנכנסים ומשחקים בליגה ראשונה, והם חלק חשוב בקבוצות שלהם. מצד שני, יש פה איזשהו מעבר, אני מדבר על הליגה הישראלית כרגע, אני לא מתייחס לחבר'ה שמשחקים באירופה, ואני אסביר למה אני מתכוון. בזמנו, הגארדים הישראלים היו מאוד מאוד דומיננטיים. אם זה רכזים גדולים, הזכרתי מקודם את אדי גורדון, ו... ואפיק ניסים, ורביב לימונד, ומאיר טפירו, וטל בורשטיין, ו... וקלעים גדולים, כמו אמיר קץ, וארז חזן, ודורון שפר, ודורון שפע, ו... וכולי וכולי, סליחה למי שלא הזכרתי את שמו. והיום זה נראה שיש סוג של טרנספורמציה ליותר פורוורדים, יותר שחקנים ישראלים בעמדה 3, יותר שחקנים ישראלים בעמדה 4, ואני מרגיש שזה משהו שהוא מצד אחד הוא חשוב, כי אף פעם לא היינו משופעים מגבוהים טובים ודומיננטיים, אבל מצד שני אני מרגיש שזו עמדה שהיא יותר נוחה נוחה לאימון. זאת אומרת, לשחקנים שתלויים בכלייה, ותלויים בתנועה בלי כדור, ופחות מייצרים, ואני הייתי מעדיף לראות ישראלים יותר דומיננטיים, יותר מייצרים. אם תסתכלו, אולי למעט בליגה, אני מתייחס שוב רק לליגה הישראלית, ותקנו אותי אם אני טועה, למעט ברטימור, או רועי אובר ומושקוביץ' בגליל, איזה גארדים ישראלים בעמדה 1 ו-2 דומיננטיים בליגה שלנו?
מעט מאוד אם בכלל.
מעט ולא. נמרוד לוי, תומר גינת, זלמנסון, איתי סגב, אוס בלייזר בירושלים, אור קורנליוס שהוא 2-3, הם הישראלים היותר דומיננטיים בליגה כיום. אני לא נכנס למי השם ומה קדם למה, אבל מרגיש לי שכאילו אנחנו יותר נבנים על גרדים זרים, ופחות על הגרדים הישראלים. הם פחות דומיננטיים ביצירה, פחות דומיננטיים בקבלת ההחלטות ממה שזה היה פעם. וזה הופך את השחקן הישראלי בהמון המון סיטואציות לשחקן משלים. ולא סתם, לנבחרת ישראל היה מאוד מאוד קשה, כשהיריבות עברו לשמור הגנה של אישית עם חילופים. כי בהגנה כזו אתה צריך שחקן, בסופו של דבר אתה יכול לעשות דברים תנועתיים, ולקוות שהיריבה תטעה, אבל בסופו של דבר אתה צריך גארד אחד או שניים, שיכולים לקחת את הגבוה באחד על אחד ולייצר סיטואציות. לייצר חדירה לטבעת, לייצר עזרה, שחרר קלעים או גבוהים. ולא סתם, נועם יעקב ובר תימור היו טובים בחלון הזה. כי כשקבוצות הלכו לסוויצ'ינג דיפנס, יש להם את היכולת לעבור שחקנים באחד על אחד. וזה משהו שחסר לי. זה משהו שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות יותר טוב. חובת ההוכחה על השחקנים. אני לא חושב שיש מאמן שיבוא לו גארד יצירתי ומייצר שיסרס אותו ולא ייתן לו לעשות את זה. וחובת ההוכחה על המאמנים לתת הבמה. זה הולך אחד עם השני. אני לא יודע מה קדם למה, זה גם לא משנה. אבל אנחנו רואים כמה תמיר דומיננטי באלבה ברלין, ואנחנו רואים כמה ים עושה דברים יפים ביורוליג, ודני ב-NBA, ועכשיו נועם בהפועל ירושלים, וקצת בנבחרת, ובר בקבוצה שלו. יש חבר'ה למטה, אם זה איתן שמשחק בורג שמשחק בליגה לאומית, או בן שרף שהתקדם, שצריכים לקבל את המושכות, וכן צריכים לקחת את זה עצמם. מבטח זיו עשה את זה בשנים שהוא היה בגלבוע. אני חושב שהכדורסל הישראלי משווע לזה. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ויכול לתת לנו פוש גדול קדימה.
והאם יש לך דעה בנוגע לאיום השביתה?
אני חושב שיש הסכם כרגע. אני לא יודע עד מתי הוא. הסכמים צריך לכבד. משני הצדדים. הן מצד השחקנים, שצריכים להבין שיש חוזה שהם חתמו עליו, הם הסכימו לו, אף אחד לא אילץ אותם לעשות את זה. אז הם צריכים לכבד אותו. מצד שני, המנהלת או האיגוד, או מי שלא חתום בצד השני, צריך לעשות את אותו דבר מהצד השני. הייתה איזושהי סיטואציה של קורונה, שבגללה עשו פה איזשהו, אני לא אקרא לזה מכתף, כי זה לא מכתף, אבל העבירו איזושהי החלטה של 10 זרים בעונה. אני חושב שבגדול הקורונה מאחורינו, והגיע הזמן לשים לזה סוף, לחזור לכמות יותר קטנה של זרים שאפשר להחתים בעונה. הנושא של כמות הזרים בטופס, זה משהו שצריך לעלות לדיון שוב, אחרי שההסכם הזה ייגמר. אבל שני הצדדים צריכים להבין ש כולם באותו צד, וכולם רוצים בטובת הכדורסל הישראלי והכדורסלן הישראלי, ולטובת הליגה והנבחרת, וההחלטות שצריכות להתקבל, הן צריכות להיות לאור הדברים שאמרתי.
ועכשיו, מה החלום הכי גדול שלך?
קודם כל, ברמה האישית, משפחה שלי, משפחה שלי שתהיה מאושרת ושמחה, ושאשתי והילדות שלי יגשימו את עצמם, ויעשו, יחיו את החלום כל יום מחדש. ברמה המקצועית, לחזור לאמן בליגה ראשונה, בין אם זה בארץ או בחול. להיות חלק מצוות אימון של קבוצת יורוליג, זה משהו שהיה מאוד מעניין אותי לעשות. לאמן באירופה זה משהו שהיה יכול להיות נחמד. אחד מאלו.
ועכשיו אנחנו מתקרבים לסיום, ואיזה סיפור מיוחד יש לך לפינת סיפור?
אני יכול לספר סיפור על אור קורנליוס?
כן, יאללה.
אם אנחנו כבר בנבחרת, והיה חבל לי שהוא היה חולה בחלון הזה, כי זה יכלה להיות סוג של סגירת מעגל מאוד יפה, וזה מתקשר לסיפור שאני אספר. אני מכיר את אור מאז שהוא ילד, אולי בן 10. היה אצלנו בבית ספר, מהחטיבה עד סוף כיתה ב', ותמיד היה מוכשר, אבל נורא נורא קטן. וכל הזמן גרג, אבא שלו, אמר לי, תקשיב נדב, הוא יהיה 2 מטר. ואני בן אדם שמאמין, גם אימנתי את רום, את אחיו הגדול, והוא תמיד היה גבוה. ואנחנו מגיעים לכיתה ח' ואור נורא קטן, ומגיעים לכיתה ט' והוא עדיין קטן, ומגיעים לכיתה י' והוא 1.70 מטר, 70 ומשהו, וגרג אומר לי, נדב, הוא יהיה 2 מטר. ואני אומר לו, גרג, תקשיב, בוא, אני מאמין, אבל תשמע, השנים עוברות, זה לא קורה. הוא אומר לי, נדב, זה מה שקרה לי, אני בסוף כיתה י' א' או י' ב', גבעתי 20 סנטימטר בשנה. ואנחנו מגיעים לכיתה י' א', והילד לא גובע. ומגיעים לסוף כיתה י' ב', והילד, הוא כבר לא ילד, אבל הוא 1.80 מטר בערך, אל תפוס אותי במילה, אני לא ממש זוכר. וזה התפספס. ומה שגרג אמר קרה, ובכמה חודשים, אור גבה משהו כמו 20 סנטימטר, והיום הוא סביב ה2 מטר. וכמאמן שעובד עם חבר'ה צעירים, אני לא אוהב לפספס, ועברו אצלי הרבה מאוד שחקנים גדולים וטובים, וזה ילד שפספסתי, בגלל הסיפור הפיזי. ודווקא בגלל זה שהזמנתי אותו לנבחרת, זה היה סוג של סגירת מעגל בשבילי, של משהו שרציתי לעשות בו סוג של תיקון, וחבל לי שהוא היה חולה. אבל זה דוגמה שאתה עובד עם חבר'ה צעירים, אף פעם לא לפסול ואף פעם לא לשים מיקס על אף אחד, לא שפה זה קרה, זה פשוט לא התפתח לאורך השנים לכיוונים שחשבנו שזה ילך. ואני מאוד מאוד שמח בשבילו, זה כל כך מגיע לו, והדרך שהוא עבר היא פשוט השראה ומודל לחיקוי לכל שחקן צעיר.
וואו, זה באמת סיפור מדהים, וקודם כל אני רוצה להודות לך נדב שהתארחת בפרק הזה, היה פרק פשוט מרתק, ותודה רבה גם לכל מי שהאזין, אתם מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, וגם להמשיך להתעדכן באתר ספורט סאבי, באפליקציית ספורט סאבי, ועוד ועוד, להצטרף לקהילת ספורט סאבי, לפעמים הבאות יהיה אפשרות לשאול אורחים נוספים שאלות, ושוב נדב, אנחנו הכי שמחים בהצלחתך, גם גילוי נאות, כתבת אצלנו טור שבועי במהלך חלק מעונת 2020-21, אז באמת כיף לראות את הדברים מתחברים ככה בנבחרת עכשיו, ושוב תודה רבה, מאחלים רק בהצלחה, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה רבה לכם, תודה רבה שאירחתם אותי. אתם עושים עבודה גדולה בכדורסל הישראלי בסיקור שלו, ובצורה שונה ויוצאת דופן מאחרים, ואני שמחתי מאוד להיות חלק מזה בתורים שכתבתי, ושמחתי מאוד להתארח בפודקאסט הזה. תמשיכו לעשות את העבודה הגדולה והברוכה שאתם עושים. היה לי לעונג.
בכיף, תודה רבה, ואני תמיד אומר את זה לעצמי או לכמה בני משפחה, אם יהיה לנו היכל תהילה של אתר ספורט סבי, אז אין לי ספק שאתה תהיה בולט בתוכו. אז שוב,
תודה רבה.
תודה רבה, ואל אל ישראל.
אל ישראל, תודה רבה.